שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על לוחות הברית, לוחות הברית, משהו שהשפיע על כל התודעה האנושית לאורך ההיסטוריה. תהיו איתנו, טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אנחנו כבר מדברים כמה תוכניות על שבועות, על חג מתן תורה, באמת מעמד הר סיני וכל התהליך שעובר שם עם ישראל ומשה שעולה להר סיני ומקבל את לוחות הברית. לוחות הברית זה באמת משהו מאוד מאוד מסקרן, תמיד ששמעתי על זה שלמעשה האנושות לקחה מהיהדות את כל יסודות המוסר החברתיים, אז איכשהו מקשרים את זה לעשרת הדיברות וללוחות הברית. שלי זה תמיד היה נשמע קצת תמוע, כי כביכול עשרה חוקים די פשוטים, לא תרצח, לא תנאף, קבל את אביך ואימך וכולי, שזה הדבר שככה הטביע את המוסר האנושי וכולי. תמיד היה לי תחושה שמשהו חסר לי קצת בהבנה של מה, במה באמת שמה מדובר, האם רק בזה. ובאמת נרצה היום לשמוע קצת יותר על מה, מה עם שני הלוחות האלה מאבן שמשה מציג לעם ישראל, מה עומד מאחוריהם ואיך זה שהיה להם השפעה כל כך גדולה על האנושות כולה.
אחרי הקדמה שלך, אני רואה את עצמי מחויב לשבור באמת לוחות האלה, מה שאת מציירת, מתארת לנו. לוחות הברית זה יסוד לקשר בין הנברא עם הבורא. שהנברא הוא נברא על ידי האור העליון, שבתוך האור העליון, כמו שאנחנו לומדים, התאבע רצון לקבל, הפוך מהאור לפי התכונתו המקורית, והאור השפיע לא על היווצרות את הרצון לקבל, שזה נקרא באמת מעשה הבריאה עצמה, אלה הוא המשיך לפתח את הרצון לקבל הזה הלאה, ופיתח אותו בעשר הדרגות. אצלנו זה בחומת הקבלה מדברים על זה כחמישה בחינות של אור הישר, אבל זה חמישה, בעצם הם עשרה. בחינה אחת היא כוללת בתוכה שישה, ולכן 4 ועוד 6 זה 10. אבל זה, מבחינת המספור, זה לא משנה את המהות העניין. זאת אומרת, האור כדי לפתח רצון שברא.
מי זה רק האור, שנבין את הטרמינולוגיה?
תכונת ההשפעה, הבורא, שזאת תכונת ההשפעה, השולטת בכל המציאות.
השפעה על מה?
השפעה, אתה יכול לקרוא לזה אהבה, נתינה, השפעה כל טוב לתוך הרצון לקבל, אבל עדיין זה רק שלבי ההתפתחות. לכן זה נקרא אי בחינות דאור ישר. שכוח הבורא בינתיים מפתח את הנברא, שנברא עדיין לא קיים, הוא רק נמצא בהתפתחות, כמו נגיד טיפת זרע בתוך רחם אמו, ומתפתח, ועד שהוא יגיע ללידה ויגדל ומבין ומכיר את הכל מה שקרה אמו, והמשיך גם כן בעצמו להוליד צאצאים שבעולם שלנו, כמו שאנחנו כן נוהגים, כך גם כן אנחנו בצורה רוחנית צריכים להגיע לגדלות ולדמות באור העליון, לאור העליון, גם כן באותה צורה שאנחנו מפתחים מעצמנו אותם צורות ההשפעה, כמו שהאור העליון משפיע אלינו, גם אנחנו לא, וזה נקרא שמגיעים להשתוות הצורה. אם אני, כמו שההורים שלי, מתחתן ומוליד ילדים ומגדל אותם כמו שהם גידלו אותי, אז גם כן אנחנו צריכים להידמות לבורא, בזה שאנחנו מפתחים את עצמנו עד הדרגה כזאת, שכמו שהוא משפיע עלינו, משפיע לנו, מפתח אותנו, גם אנחנו מפתחים את עצמנו בכיוון להשפיע לו בחזרה. זה בעצם כל היישום של התפקיד שלנו כאן בעולם הזה. מטרת הבריאה היא כדי להביא את אותו הנברא, אותו רצון לקבל הקטן שנברא כהפוך מהאור, ואז קיימים שניהם בבריאה בלבד. האור, היינו תכונת השפעה, אהבה, ורצון שהוא תכונת הקבלה, דאגה לעצמו בלבד. ששניהם כקיימים זה מול זה, ולפי הטבע שלהם הם הפוכים זה מזה, צריכים לגרום לרצון הזה שנברא, להיות בדרגה כמו האור, כמו הבורא. זו בעצם התוכנית שנמצאת בטבע של האור, כי אם האור כולו משפיע, כולו אהבה, אז לא יכול להיות שהוא ידאג למשהו אחר, חוץ מלהביא את הנברא שברא, לאותה דרגת הנצחיות, שלמות, כמוהו, כמו שהאור בעצמו. וזה מה שהוא מבצע, האור. אבל יש בהתפתחות הזאת שני חלקים בהתפתחות, שני שלבים. שלב הראשון זה שהנברא מתפתח בצורה ללא הכרה, ללא הבנה, ללא הרגשה מי מפתח אותו, למה, בשביל מה וכן הלאה. זה נקרא כמין התפתחות אינסטינקטיבית. כמו שהתינוק, כמו שהוא בער ותינוק, ילד קטן, הוא לא יודע למה. האמת, גם אנשים הגדולים לא יודעים למה הם קיימים, בשביל מה נולדו ולשם מה קיימים, ועוד מעט הולכים מעולמם, אף עדיין לא מבינים מה קרה להם במשך החיים. אדם מבוגר שנמצא רגע לפני המיטה, שהוא מסתכל על החיים שלו, אז הוא לא יודע בשביל מה קרה לו את זה. אלא קרה, זהו. אבל למה, בשביל מה, מה הסיבה, במה מילא את החיים, האם היה לו בזה איזה מין השתתפות עצמית וכן הלאה, לא ידוע. כדי להביא את הנברא לדרגה כזאת שהוא ידע בשביל מה ולמה, וחוץ מזה שימלא את התפקיד שלו בזה, שהוא יזדהם עם התוכנית של הבריאה, של הבורא כלפיו, ויבוא בתוך החיים שלו להבנה ולהכרה של כל התוכנית, שזה יעזור לו להיות כמו הבורא בעצמו, זאת אומרת, תכונות של הרצון, הם צריכות להגיע לתכונות של האור. אז לכן צריכים נברא הזה לפתח, לחנך, לתמוך בו, לעזור לו, להעמיד אותו לרגליים ולהראות לו דוגמה. כל הדברים האלה נעשה על ידי האור. ואחרי הכנות רבות, מה שהנברא עושה בצורה אינסטינקטיבית, כמו שדיברנו בחלק הראשון של התפתחות שלו, הוא נכנס לתהליך שכבר יכול להתקדם בצורה הכרתית, בהכרה, בהבנה, ביכולת לפתח דברים הכרחיים לו להתקדמות למטרה האמיתית הנכונה וכן הלאה. וחלק השני הזה, שהוא הולך לקבל לעצמו ולחיות את החיים שלו בצורה רצינית, חלק החיים האלו נקרא עבודת השם, שהוא מבצע אותם הפעולות, העבודות, מה שהאור, הבורא, הכין לו, כדי שהוא יגיע בעצמו להתפתחות רגשית, שכלית, כמו הבורא. כמו שכתוב שוב, בני ישראל עד השם אלוקיך. שצריכים להגיע לחיבור עם הבורא, לדבקות בבורא, וזה נקרא להשתוות הצורה המלאה, להיות ותהיו כאלוקים. וכשאדם מתחיל להיכנס לשלב השני של ההתפתחות שלו, אז נקרא שהוא מקבל מלמעלה תוכנת ההתפתחות, צורת ההתפתחות, תנאי ההתפתחות, וכוחות איך לברר ולהעמיד את עצמו נכון, ולמשוך הכוח שיבצע עליו את השינויים הללו, שכל זה נקרא תורה. תורה זה בסך הכל אותה תוכנה שאדם צריך להתקלל בה, להיכנס בה, ולבצע על ידי התוכנה הזאת על עצמו כל מיני שינויים שמטרתם היא להגיע לצורת הבורא. שיהיה השם השם עליך, מה שנקרא. ובצורה פרקטית פשוטה, מאוד מאוד הייתי אומר קונקרטית, עניינית, זה מופיע במה שנקרא בלוחות שעליהם כתובות עשרת הדיברות. ובהרבה מקומות בהוכחת הקבלה מוסבר מה בדיוק הכוונה. שאין ודאי שום קשר לתנאים האלו שמובעים בעשרת הדיברות, בתורה, לחיים שלנו כאן בעולם הזה.
למרות שכך זה התפרש ולקחו את זה?
יכולים לפרש, תורה היא כזאת שיכולים לפרש אותה לאלף כיוונים. ומי לא מפרש את התורה? מילד קטן ועד האדם הגדול, מחכם וטיפש וכל הכיוונים, כל הדתות ואמונות ומה לא. כן? זה... היא כזאת, וכתובה בצורה כזאת, שכל אחד יכול לפרש את זה איך שהוא רוצה. אבל באמת, חומת הקבלה שהיא נקראת תורת אמת. רק חומת הקבלה כך נקראת. כן? גם כי נקראת חומת הנסתר, שפשוט צריכים לגלות את התוכנה הזאת הנסתרת מהאדם הרגיל, לפי התכונות שלו. הוא לא מסוגל להבין על מה מדובר בכלל. אז לפי חומת הקבלה, שם זה תמון באמת כוח מיוחד וסדר פעולות מיוחדות שאנחנו צריכים לבצע על עצמנו כדי להגיע למימוש של עשר התנאים האלו, שמדובר על עשר הספירות שרצון לקבל שלנו מקל לכבד, בהדרגה הוא יוכל לרכוש צורת הבורא. תכונת ההשפעה והאהבה, שזה בעצם סך הכל מהות הבורא, שאנחנו על ידי שימוש נכון בתורה, נעשה את זה. ועל זה כתוב פשוט, שבראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטף, שהיצר הרע הוא מתפתח כל הזמן, האגו שלנו, מחשבה רק על עצמו, ממתי היא מתפתחת במיוחד? מתפתחת במיוחד מאותו הרגע, מאותה הנקודה של שאנחנו מתחילים את השלב ב', שאנחנו מתחילים לרצות להידמות לבורא. לפני זה אנחנו סתם חיות רעות, ככה כל אחד לשני, אבל למדנו איך להסתדר את זה פחות או יותר כאן על פני הכדור הארץ. אבל השלב ב' שאנושות עכשיו נכנסת בו, הוא שלב מאוד מיוחד, שבשלב הזה אנחנו בעל כורחנו גם כן מתפתחים, אבל מתחילים להשיג, להקל בעצם את ההתפתחות שלנו, שאנחנו חייבים במקדם ומאוחר, באונס וברצון, לקיים תנאי התפתחות הרוחניים. שזה בסופו של דבר להביא אותנו לאהבה. לאהבת הזולת, ודרך זה לאהבת הבורא. שהבורא זו הכולל כל הרצונות שלנו, שהם יקבלו צורת האהבה. אהבה, אהבה זה נקרא חיבור למען הזולת. אז אנחנו נקרא בזה שדומים לבורא. נותנים לנו את זה בדוגמה פשוטה. נגיד שאם יש לאדם כיסא אחד או קרית, או משהו שיש לו ולשני אין, אז הוא חייב למסור לשני. וזה נקרא אהבה, ביטוי של אהבה. זאת אומרת, ביטוי של אהבה זה בנתינה. ואנחנו בנויים בצורה הפוכה, כדי דווקא שאנחנו נוכל להשיג דבר מכנגדו, מתכונה שכנגדו. כך אנחנו תמיד משיגים, כיתרון אור מתוך חושך. לכן, כל הלוחות הברית האלו שאנחנו שומעים וקוראים, שמופעים בתורה, הם 10 תנאים מיוחדים, שבחוכמת הקבלה הם מוסברים גם כן ב-125 מדרגות עלייה, שבהם אנחנו משתכללים, מתקנים את האגו שלנו, שיהיה יותר ויותר בעל מנת להשפיע, בכל מדרגה יותר בכמות ויותר באיכות. וזה העלייה ב-125 מדרגות, זה כמו שהעלייה ב-5 העולמות. עשייה, יצרה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד האינסוף. שבאינסוף כבר אנחנו שם נמצאים בדביקות, זאת אומרת בהשתוות הצורה המלאה עם הכוח העליון, עם הבורא, שאנחנו נעשים כמוהו. כולנו בהשפעה, כולנו באהבה, למרות שבתוכנו נשאר דווקא האגו הגדול שלנו, שמתפתח כל פעם, בכל מדרגה ומדרגה, כעזר כנגדו, שעליו, שאנחנו מתקנים אותו על כל מדרגה ומדרגה. אנחנו כך בונים את עצמנו. זהו. עכשיו, זה שלוחות הברית הם נעשו כיסוד למוסר האנושי, זה לא דבר חדש. זה התחילו ללמוד מאיתנו עוד בימי הנביאים, זאת אומרת, מאות שנים לפני החורבן בית המקדש, שמשם יוונים התחילו לקבל מאיתנו את חוכמת הקבלה, ואימצו אותה והפכו אותה לפילוסופיה, שבזה ודאי שביזו אותה, חוכמת הקבלה, והרידו אותה מדרגת השגת האלוקות ללימוד סתם איזשהו מין עקרונות שבפסיכולוגיה האנושית וחוקי הטבע הכלליים. אבל אני יכול לתת דוגמה, שבצעירותי, שהייתי ילד בבית ספר ברוסיה הסובייטית בשנות ה-50 של מאה הקודם, אז הייתי לומד 10 הדיברות.
כן. באיזה מקצוע?
במקצוע הקומוניזם, שהם רצו להוכיח לנו, לילדים, שהאנושות שקיבלה לפני שם 3,000 שנה תורה, אז כל 10 הדיברות האלו נמצאות בחוקי הקומוניזם. ואנחנו היום במדינה שלנו, ברוסיה הסובייטית, מממשים את זה בצורה, תראו באיזה צורה יפה, טובה וכו' וכו' וכו'.
כמות שבפועל נרצחו שם הרבה.
זה, יחד עם זה בכל המדינות, זה הצודקת ודאי שבשם תורה עושים כל הזוועות שבעולם, וכל אחד מגיע עם דגל אחר, או ירוק, או אדום, לא חשוב איזה, או שחור וכן הלאה, ו... כולם רוצים רק לשחוט זה את זה.
זאת אומרת שגם אם היינו רוצים לקיים את החוקים האלה בצורה הפשטנית שבה הם מובנים, אנחנו לא מסוגלים.
לא, בצורה הפשטנית זה חלק מהם נכנסו לאנושות. בלי זה אנושות הייתה ברברית לגמרי. זאת אומרת, כמו שאני אמרתי, שיש חלק הראשון שאנשים מתקדמים לחלק השני, שהם באים כבר בקיום התורה האמיתית, בהכרה, בהבנה, בגילוי. אבל לפני זה יש התפתחות כזאת, שהוא מותאם לכל חלק האנושות, לכל העם, וכל מדינה, וגם כן בזמנים משתנה, כמו שאנחנו רואים את זה, כל הדתות ואמונות למיניהם, וגישות לחיים, הם כולם בכל זאת נלקחים מהתורה, והם גרמו להתפתחות, כן? כמו שבעל הסולם אומר לנו, שגם כן חוכמת הקבלה, כשהיא התגלה במאה ה-11, על ידי רבי משה דליון.
מה-13
זה יותר מדויק, נו, נגיד. ואז מה שקורה, שזה גם כן נתן לאנושות דחף גדול להתפתחות. לכן הבעל סולם אומר שהיום אנחנו כבר נמצאים כבר בתחילת ההתקדמות הכללית, ההכרתית, חלק השני שבהתפתחות שלנו.
אני רוצה לעשות איזה סיכום ביניים, לראות מה למדנו עד כה, ותדייק את מה שאני אגיד. אתה אומר ככה, עשרת הדיברות, כל אחד יכול לראות בהם לפי מה שהוא מסוגל לראות. בצורה הפשוטה ביותר, הם הביאו לאנושות הברברית של ימי קדם, כמה עקרונות שפיתחו את האנשית, שפיתחו את האנושות, ואפשרו לנו להמשיך להיות ולא להרוג אחד את השני. אבל, מעבר למה שאפשר לזהות, כמו לא תרצח, לא תגנוב וכן הלאה, שהפכו, כמו שאמרת, ליסודות המוסר האנושי. מעבר לזה, יש בתוך לוחות הברית, בתוך עשרת הדיברות, עוד משמעות עמוקה ביותר.
כן.
את זה רציתי טיפה לדייק בצורה גם תמציתית ופשוטה שאני אבין. עכשיו אני רוצה רק שתסביר לי מה יש מעבר למה שאנחנו רואים שם. אמרת שלפי הקבלה יש שם הרבה מעבר, יש שם בעצם יסודות של התפתחות הנברא עד למצב שבו הוא הופך להיות מייצור שרוצה רק לקבל לעצמו ולקחת הכל שכך הוא נברא, לייצור שפיתח את עצמו עד לרמה שכל כולו אהבה ונתינה והשפעה, ואז הוא הפך להיות דומה לבורא. והתהליך הזה, בין המצב הזה שכולו רוצה רק לקחת לעצמו, לבין המצב שכולו הפך להיות כמו הבורא, רוצה רק לתת ולאהוב, שם יש את עשרת הדיברות. הבנתי נכון?
לא באמצע, אלא עשרת הדיברות זה כל החלק השני של התורה.
ההתפתחות ההכרתית שלו קראת על זה. קראת על זה התפתחות אינסטינקטיבית והתפתחות הכרתית. אם אתה יכול עכשיו להתמקד רק בהתפתחות ההכרתית, בהתפתחות ההכרתית, שם נמצאות עשרת הדיברות כיסודות ההתפתחות, אז מה יש שם? נגיד, לא תגנוב. לא תגנוב, אני מסתכל, מבין על מה מדובר לא תגנוב. יש שם עומק יותר גדול?
כל עשרת הדיברות האלה מדובר על צורת ההשפעה, שאדם צריך לאמץ בדרגות האגו שלו המתקדמות.
אתה יכול להסביר את מה שאתה אומר? מעבר למה שאני רואה בשכבה החיצונית שלהם, מה יש שם בהם עוד בפנים בעשרת הדיברות? יש שם משהו עוד נסתר יותר?
עד שאדם לא מתחיל לעבוד על הרצון לקבל שלו האגואיסטי, כדי להפוך אותו להשפעה ולאהבת הזולת, ההפך לעשות ממנו. הוא לא יודע מה זה עשרת הדיברות. אלא במידה שהוא מתחיל את זה לבצע, אז הוא מתחיל להרגיש איך שהביצוע שלו מקבלה להשפעה, מדאגה לעצמו, לדאגת הזולת, מהתחברות לכל מיני חוקי הטבע השונים, לכוח אחד, שהוא בעצם מנהל אותו וכן הלאה, איך שהוא מבצע את הפעולה הזאת, על ידי מאור המחזיר למוטב, זה קורה. שזה לא באדם בעצמו עושה כאן משהו. אדם בעצמו עושה רק דבר אחד. הוא נותן לאור העליון, ישפיע עליו ולתקן אותו. זאת אומרת, מצד האדם זה עבודה אקטיבית בלפתוח את עצמו לתיקון, וכל היתר, אצלו זה עבודה פסיבית, בזה שהאור העליון ישפיע עליו ויתקן אותו. זהו. אנחנו כך מתקנים, וכשאנחנו מתקנים את עצמנו על ידי השפעת המאור המחזיר למוטב, אז אנחנו מתחילים להרגיש שאו עכשיו אני מתקן את עצמי בצורה מסוימת, ועכשיו האור מתקן אותי בצורה מסוימת כזאת וכזאת, ואז אנחנו לומדים מה זה נקרא עשרת הדיברות. לפני זה אנחנו לא יכולים. מה שאני אני קורא כלום, כי כל מדרגה מעשרת הדיברות זה השגה בעולם הרוחני, שאחד מהספירות בפרצוף הכללי של כל העולמות.
מה זה מילה ספירה? הרבה פעמים אמרת היום עשר הדיברות, זה עשר ספירות. מה זה ספירה?
ספירה זה שהרצון לקבל שלי הופך להיות לרצון להשפיע, ואז הוא מאיר כמו האור שמתקן אותו, וכמו שהאור שממלא אותו.
אפשר לשאול?
בטח.
דיברת על לא תגנוב, היום בחברה שלנו אנחנו רואים שאפילו שכתוב לא תגנוב אצלנו בתנך, זה אפילו מגמה שהולכת ומחריפה, השחיתות גוברת, הכל הערכים והמוסר כביכול הם במגמת הידרדרות. כן. אז מה אפשר לעשות מתוך הדברים שאתה אומר, כדי שהחברה שלנו בסופו של דבר כן תגיע למצב מתוקן, שיש מוסר, שיש חוקים?
לא יעזור לחברה שום דבר, חוץ מהעלבים, האור מחזיר למוטף, ואז אנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר גרועים ממה שאת מתארת ומה שאת מרגישה. אנחנו נראה את עצמנו באמת במצב יותר אמיתי, שמצב נורא, שאין לנו ברירה אלא רק לתת לאור לתקן אותנו.
אוקיי, זה משהו שכל אחד ידע לעשות? זה נשמע קצת ארטילי?
זה כל אחד מסוגל. כי אנחנו לא צריכים להיות כאן חכמים ולא צריכים להיות חזקים, אין לנו לא כוח ולא שכל, אלא רק לפתוח דרך למאור, שהוא יבוא ויתקן אותנו.
הכוח הזה שבא ומתקן ומאיר, זה היה נשמע לי כמו איזה פנס שמאיר לנו את הדרך, ואז במעלה הדרך אנחנו נראה מה הם כל אחד מעשרת הדיברות ונבצע אותם, אבל עכשיו הם באיזה...
אנחנו רואים את זה בתוכנו. איך שבתוכנו כל הדברים האלה מסתדרים, ואיך שאנחנו משתנים.
אז אבל כדי שנתחיל לראות את זה בתוכנו, צריך להביא איזשהו פנס כזה לתוכנו, כן? עכשיו...
זה בקשר בינינו, אנחנו מביאים מאור שמשפיע עלינו.
אז זאת השאלה שלי, איך אני מביא
פנס החיבור.
איך אני מביא פנס לתוכי?
אני נכלל בקבוצה בצורת הערבות, ואז דרך הנקודת הערבות הזאת, האור העליון מאיר עלינו.
נצטרך עוד לדבר, הזמן נגמר, תודה רבה הרב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.